שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום ראשון, היום ה-261 למלחמה, בעזה ישנם עדיין 120 חטופים. באולפן איתן אבריאל וסמי פרץ, שבוע טוב, יום ראשון טעים ונעים.
טעים ונעים, קצת, כן. קצת נסחפת, אבל נכון, טוב להתחיל שבוע עם כאילו תקווה שיהיה טוב, למרות שהוא לא מתחיל טוב, אתה יודע, כתבה מפה וכתבה משם. וקרב עם ארצות הברית, לא נראה כמו זה יום ראשון, אתה יודע, נפלא.
לא,
אבל זו המציאות, כאילו גם אם נורא רוצים להתחיל בטוב, זו המציאות.
אז בוא נדבר על מה שקורה, את העניינים בצפון מקבלים, מדווחים בכל האתרים באופן, ובחדשות באופן שוטף. אנחנו ננסה להיכנס לעומק לכמה עניינים, ואחד מהם כמובן זה שעל רקע מה שהצבא כבר מתאר כסיום הקרב, או התמרון הצבאי הקרקעי הגדול בעזה, אז כל תשומת הלב של המדינה ממוקדת השבוע בחשש, או עבור חלק מהסיבור, דווקא בתקווה, למלחמה אלימה הרבה יותר בלבנון, כולל הפגזות שיגיעו לכל מקום בישראל. אז על פי הפרשנים, גורם מרכזי בנכונות של חיזבאללה להיכנס למלחמה מלאה, הוא מידת התמיכה והסיוע שישראל מקבלת ותקבל בעיקר בתסריט כזה מארצות הברית, המעצמה הגדולה בעולם. ולכן נושא היחסים בינינו לבין אמריקה מעולם לא היה חשוב יותר. בדיוק בגלל זה היה כל כך תמוה לראות את ראש הממשלה בנימין נתניהו מפיץ קליפ וידאו שמבקר את השלטון האמריקאי ואת נשיא ארצות הברית סביב עניין של חימושים, וללא ספק הוא גרם נזק רב לישראל, אולי פחות מזה, או אולי עשה טוב לנתניהו. כדי להבין איך הממשל בארצות הברית רואה את השלב הנוכחי של מלחמת חרבות ברזל, בעוד שבישראל כבר הבינו של נתניהו ולממשלה אין שום אסטרטגיה, אלא רק פוליטיקה קטנה, אנחנו נדבר עם הקונסול לשעבר בניו יורק ופרשן קבוע שלנו, אלון פינקס.
כן, וכל מה שאנחנו מדברים על המלחמה הזו ועל העלויות שלה, אנחנו נושאים עיניים כמובן לענף ההייטק הישראלי, הוא קרית הביטחון הגדולה ביותר של הכלכלה הישראלית. ראינו את זה ממש טוב בשנים האחרונות, גם בקורונה, גם במלחמה. אבל עם כל העמידות הזאת, גם מול ניסיון ההפיכה המשטרית והמלחמה, אנחנו רואים גם הרבה מאוד אנשי הייטק שהולכים למילואים, אבל אתה תוהה כל הזמן, כמה זמן החוסן הזה יכול להימשך. שבוע שעבר, שני אנשים בכירים בתעשייה, גם מנכ״ל צ'ק פוינט גיל שווד וגם מנכ״ל מובילאי אמנון שעשוע, דיברו על כך שתגובת הממשלה למלחמה מתחילה לסכן את הענף. במקביל אנחנו שומעים על חברות רבות שהחלו לגייס עובדים בחול על חשבון עובדים בישראל, והביקוש לעובדים בישראל שתמיד הלך וגבר נעצר. אז עמרי זרחוביץ, שהוא הכתב הפרשן שלנו לענייני הייטק, יהיה כאן ויסביר בדיוק לאיזה כיוון אנחנו הולכים.
והנה לסיום הפעם, סיפור כלכלי ציבורי הכי ישראלי שיש, שכמובן גם הוא לא מנותק לחלוטין מהמלחמה. מצד אחד, כולם מבינים שתשתיות החשמל בישראל לא מספיקות לביקושי הקיץ, ובוודאי לא מוגנות מפני מתקפת טילים וכתבאמים, אבל מצד שני, כאשר כבר יש החלטה ארצית לבנות תחנת כוח נוספת במרכז, במקרה הזה בצומת קסם שצמודה לראש העין, אז התושבים מתנגדים. והם מקיימים מחר מחאה ענקית וקוראים לכל התושבים, גם בראש העין וגם ביישובים הקרובים, להגיע. יהיה מעניין לראות אם מחאה כזו מביאה יותר משתתפים מהמחאות הלאומיות, ואנחנו נדבר עם ראש עיריית ראש העין, רז סגי, על תופעת הנימבי הזה, ה-Not in my backyard. מצד אחד רוצים תשתיות ורוצים שירותים ורוצים תחבורה, אבל לא על הבית שלנו. אנחנו מתחילים.
שלום לאלון פינקס.
שלום סמי, שלום איתן.
שלום אלון.
פרשן לענייני ארצות הברית בעיתון הארץ, קונסול לשעבר בניו יורק, ואנחנו רוצים בעזרתך לנסות להבין איך נמצאים יחסי ישראל לארצות הברית בשלב הזה. אנחנו רואים פה התקדשות, אנחנו רואים שנתניהו מוציא בפומבי את כל המחלוקות שם בנושא של חימושים. אנחנו מנסים להבין האם זה טקטי פוליטי, פוליטי ישראלי, פוליטי אמריקאי, כלומר באיזה קטגוריה לסווג את האירוע הזה, והאם בסופו של דבר הוא ישיג את מטרתו?
או נזק.
כל הקטגוריות תקפות, סמי. בוא נתחיל מהפשוטה והקלה שבהן. נניח שמר נתניהו מדייק, נניח שיש האטה או הפסקה או סוג של השעיה באספקת הנשק, נניח, למיטב ידיעתי אין, למיטב ידיעת צהל אין, היה משלוח אחד של 3,500 פצצות שעוקבו בגלל ויכוחים וחילוקי דעות על סוג והיקף הפעולה ברפיח, אבל נניח שמר נתניהו מדייק. חילוקי דעות כאלה, בוודאי ביחסים כמו בין ארצות הברית לישראל, מבררים ומיישבים באופן דיסקרטי, באופן אינטימי ובאופן אמין. העובדה שנתניהו בחר שלא לעשות כן, מידע שכנראה שני ההסברים האחרים הם הרלוונטיים.
כן, אגב, הוא אומר היום בישיבת ממשלה, הוא אומר, אני רוצה להדגיש, עשינו את זה בחדרי חדרים, קיבלנו כל מיני הסברים, אבל לא קיבלנו את המסה הגדולה של החימושים. ואז לאחר חודשים של היעדר שינוי במצב הזה, החלטתי לתת לכך פומבי, עשיתי זאת מתוך ניסיון של שנים.
כן, בסדר גמור. אני לא מאמין לו. לא מאמין לאף מילה שהוא אומר בעניין הזה. כי כשאמריקאים אומרים, העברנו הכל מלבד משלוח אחד, העברנו במצטבר 7.5 מיליארד דולר מתחילת המלחמה, אישרנו 14.3, שבתוכמה 7.5 כלולים, אישרנו בשבועיים האחרונים 27 מטוסי F-35, ועוד כמה עשרות של מטוסי F-15, הנטייה שלי היא להאמין לאמריקאים ולא למר נתניהו. אבל אז עזבו לרגע את זה, יש פה עוד שני...
אז מה יכולה להיות סיבה לעשות דבר שנראה רק מזיק?
זה פרומו לנאום שם בקונגרס.
בדיוק ככה. ההסבר הראשון, היותר קצר מועד, או היותר טקטי נקרא לו, זה פרומו לנאום בקונגרס. למר נתניהו יש מטרה, היא מטרה לא חדשה דרך אגב, היא עצמה במהלך המלחמה, אבל היא לא חדשה, היא קדמה לה, וזה להפוך את ישראל לנושא פוליטי מפלג, למה שנקרא נושא חיץ, נושא חוצץ, וג' איש, מה שאמריקאים קוראים, בין הדמוקרטים לרפובליקאים. ולראיה, שעתיים וחצי אחרי שהוא פרסם סרטון הוידאו שבו הוא מלין ומקונן על זה שאין לישראל הספקת נשק מארצות הברית, קם מנהיג המיעוט הרפובליקאי בסנאט, הסנאטור מיץ' מקונל, ואומר בדיוק את אותם דברים מילה במילה. כלומר, יש פה סוג של תאום, גם אם הוא לא בהידברות, הוא במשתמע. ויש לו עניין לפני הנאום בקונגרס להתקיף את הנשיא ביידן. זה מוביל אותנו לדבר השני שהוא היותר גדול. כבר בסוף אוקטובר, תחילת נובמבר, היה ברור למי שעוקב אחרי זה ומי שמפרש את זה ומנתח את זה, שפניו של נתניהו לאימות חזיתי עם ארצות הברית. כשזה נאמר, כשזה נכתב, כשזה נטען, התגובת נגד הייתה מה פתאום, זה הרי התאבדותי, זה אחרי כל מה שביידן עשה, אחרי שהוא נעם בעשרה באוקטובר, אחרי שהוא שיגר שתי נוסעות מטוסים לפה, את הג'רלד פורד ואת הדווייט אייזנהאואר, אחרי שהוא ביקר פה ב-18 באוקטובר, אחרי שהוא העביר בדרך לא דרך כדי להימנע מהעיכובים באישורי קונגרס, מאות מיליוני דולרים של תחמושות שישראל ביקשה וטילים מיירטים לכיפת ברזל, מה שנקרא תמירים. אחרי כל זה הוא הולך לאימות והתשובה היא כן. השאלה היא למה? ולמה הוא די, לי הוא די ברור, אולי אחרים יכולים להתווכח עם זה. נתניהו מחפש נרטיב חלופי למה קרה בשבעה באוקטובר, הדרך לעשות את זה היא להאדיר את האירוע, להגיד זה לא החמאס והשבעה באוקטובר, זה קשור לניסיון לכפות עלינו מדינה פלסטינית, זו בכלל מלחמה עם איראן, שהביטוי שלה בא לידי ביטוי, התבטא בעזה, והסיבה השנייה היא שנתניהו, אחרי שגמר להאשים את צהל, גמר להאשים את השב"כ, גרם להטיל הכל על המודיעין, אולי בצדק חלקי, אני לא נכנס לזה עכשיו, החליט שהוא צריך מטרה גדולה יותר שתסביר מדוע הוא לא יוכל למוטט את החמאס, מדוע הוא לא יוכל להגיע לניצחון המוחלט שהוא ממשיך ללהג ולפלוט כל שני וחבישי, מדוע אנחנו לא כפסע, מדוע רצועת עזה לא תתנקה מטרור, והדרך לעשות את זה היא, הייתי על הסף, אבל ביידן מנע את זה.
אבל אחד ההסברים, אבל אלון, זה שנתניהו מעדיף את טראמפ בבית הלבן. השאלה היא, מכל מה שאתה אומר כרגע, זה נשמע כמו אפילו איזה יותר הסבר משני, כי גם נתניהו יודע שטראמפ זה לא איזה מניה בטוחה, שאתה שם שם את כל הז'יטונים שלך, ואתה יודע שאתה תקבל כל מה שאתה רוצה.
תראה, בוא נצא מנקודת, טראמפ או ביידן, מי שנצלח בבחירות, ייכנס לבית הלבן ב-20 בינואר 2025. אם מר נתניהו עדיין ראש ממשלת בינואר 2025, אז כל השיחה הזו מיותרת. משום שזה כמעט לא חשוב מה יקרה עד אז, או מה יקרה משם ואילך. לכן הניסיון שלו כרגע הוא פשוט לנסות ולהשפיע על תוצאת הבחירות בתקווה שהוא ירוויח קצת יותר זמן דרך האימות הזה. אין לה אימות הזה, אין לה להשתלחות הזאת, והוא אגב כמו שאמרת בפתיח של קסמי, הוא חוזר על זה, הוא חזר על זה בריאיון בפאנץ' בול ניוז, הוא חזר על זה היום בישיבת ממשלה, והוא שולח את שר הביטחון גלנט לארצות הברית לטפל בזה. זה הכל נראה מתוזמר, זה הכל נראה מתוכנן, זה הכל נראה מיוצר במעבדה פוליטית. לא, לא, אין לזה שום קשר לביטחון לאומי.
אז בוא תגיד לי, אחד, האם האמריקאים מבינים את זה? ולכן, שאלה ב' או שאלה א' אחד, האם הם סלחנים כלפי זה מתוך איזשהו סוג של הבנה של אילוץ, אוקיי, בסדר, לשותף שלנו במזרח התיכון, יש אילוצים פוליטיים, הוא עושה לנו תרגילים, אבל הוא מבין ואנחנו מבינים ואנחנו לא נבהלים מזה. כי הצד השני של המטבע הזה בישראל השתגעו ואנחנו כבר לא חברים.
אתה צודק בשני הדברים, והם לא מבטלים אחד את השני. מצד אחד יש סלחנות בלתי מוסברת, שיודעי דבר וכן, שאנשים שמעורים בפנים של הפנים, אני לא מדבר על עצמי, אני מדבר על אנשים שאני שומע את זה מהם, אומרים, כן, כולם יודעים שמדובר פה בהונאה, כולם יודעים שהוא מוליך שולל, כולם מכירים את המניפולציות, כולם מכירים את השקרים, נתקלנו בזה 20 פעמים במהלך המלחמה, סביב התוכנית של יום אחרי עזה, וסביב כן או לא צהל לכבוש את עזה, וסביב כן או לא צהל יערך, וסביב כן או לא כוח בינלאומי, וסביב כן או לא כוח בין ערבי שבתוכו הרשות הפלסטינית, בכל המקרים האלה הוא לא אמר לנו אמת ולא היה איתנו הכל. אבל הם אומרים, יש בעיה אחת, ג'ו ביידן. הסלחנות של ג'ו ביידן נובעת לכאורה ממקום טוב. הוא באמת זועזע מהשבעה באוקטובר, הוא באמת אוהב את ישראל, והאהבה שלו לישראל גדולה או גוברת על הסלידה שלו, חוסר סביעות הרצון שלו ממר נתניהו.
תראה, אנחנו מכירים את האנישה, איזו שאלה, האם אתה יכול להניש אותו בלי להניש את ישראל? אז באמת, אי הזמנה לבית הלבן, בסדר, זה אנישה מסוימת, אבל זה לא באמת משמעותי כדי, אתה יודע, להרער את כיסאו פה.
לא, תראה, להרער את כיסאו פה, הם היו שמחים, אפשר היה לעשות, הם יודעים שזה לא ריאלי, לא הם יעשו את זה. מזכיר למאזינות ולמאזינים ולשניכם שתשעה חודשים, מינואר 23 ועד אוקטובר 23, מר נתניהו לא הוזמן לבית הלבן, סביב ההפיכה המשטרית.
כן.
וזה לא, כלומר, זה פגע בו, זה תדלק חלק מהטיעונים נגדו של אותה מחאה, אבל זה לא, זה כמובן לא הפיל אותו. עכשיו אנחנו מדברים על סרט אחר לגמרי, מאז השבעה באוקטובר. כן, הוא עד עכשיו לא הוזמן לבית הלבן, זה נכון. נכון שהייתה פגישה בספטמבר, עוד לפני המלחמה, בשולי עצרת האו"ם, אבל הוא לא הוזמן. מה שהוא כן עשה, זה סידר לעצמו באמצעות הרפובליקאים, שבשבילם הוא חמור שימושי, הוא חמורו של משיח שימושי, במלחמה שלהם נגד, או בניסיון שלהם לתקוף את ביידן, 4 חודשים לפני הבחירות, הוא סידר לעצמו הזמנה לקונגרס. עכשיו, הסלחנות של האמריקאים עד עכשיו, אני חייב לומר, היא בלתי נתפסת. כלומר, ההסבר שלה הוא הסנטימנטים החזקים של הנשיא ביידן, אבל מבחינת מדיניות חוץ, כשאנחנו משווים, חברים, את הניהול מלחמה של ממשל ביידן, ניהול המלחמה באוקראינה, כלומר, ניהול המשבר סביב פלישת רוסיה לאוקראינה, החיזוק של נאטו, התמיכה באוקראינה החומרית והפוליטית, צירוף שוודיה ופינלנד, ובהשוואה אנחנו מסתכלים על הניהול משבר פה במזרח התיכון, זה כאילו שני ממשלים שונים, שני עולמות שונים, שני עולמות שונים.
בעניין הזה, אני תוהה, קראתי בשבוע שעבר שהאמריקאים החליטו לתת קדימות בחלוקת תחמושת לאוקראינה, כי שם המצב קשה. הרוסים יורים ומשמידים ביסודיות את התשתיות, את תשתיות החשמל והאנרגיה באוקראינה, והם צריכים כל הטילים נגד כל הדברים שעפים באוויר, פטריוטים, מה שזה לא יהיה. אם יש קדימות בכל דבר שעף באוויר, עבור אוקראינה, מה אנחנו נקבל במקרה של התלקחות יותר גדולה בלבנון?
תראה, שאלה מצוינת. אני אלך איתך אפילו יותר רחוק, מעבר מעבר לאופק השיחה הזו והפודקאסט הזה. תראה, בשבוע האחרון קרה דבר שכמעט לא מקבל תשומת לב, כי אנחנו שקועים בעניין עזה, ומקסימום מרימים את הראש ומסתכלים על לבנון. אבל קרה דבר מבחינת ארצות הברית הרבה יותר משמעותי, עם השלכות אסטרטגיות הרבה יותר משמעותיות, וזה הביקור של פוטין בפיונגיאנג. אני יודע שזה נראה לכם לא קשור, אבל זה מאוד קשור. משום שפוטין מבטיח, אני לא יודע אם הוא יעמוד בזה, אני לא יודע אם זה ייושם, פוטין מבטיח פומבית לעזור לקוריאה הצפונית בפיתוח הטכנולוגיה של יכולת הרכבת ראש חץ גרעיני שכאלו יש כבר לקוריאה הצפונית, על טיל בין יבשתי, טיל בליסטי בין יבשתי שכאלו יש כבר לקוריאה הצפונית. הרכבה היא לא כזו פשוטה, זה לא הברגה, זה אפילו לא איקאה. זה סיפור מבחינה טכנולוגית מורכב, כי הטיל צריך לצאת מהאטמוספירה ולחזור. אני לא על איכן. מבחינת האמריקאים, האפשרות שקוריאה הצפונית תוכל לפגוע בכל הערים במערב ארצות הברית, תיאורטית אפילו במזרח ארצות הברית, בגלל הטווחים שבאזור ה-8,500 קילומטר, והטילים שלהם עולים על הטווח הזה, זה שינוי כללי משחק אסטרטגיים שמעמידים את עזה ואת לבנון בתור אירועים אזוטריים ואיריטנטיים. ולכן השאלה שלך היא במקום, כי עם תשומת הלב החשיבתית כרגע היא ברוסיה, סין, קוריאה הצפונית, טייוואן, נגיד במה שנקרא הגן ההינדו-פסיפי, והקדימות המעשית היא לאוקראינה, אז מה יהיה איתנו? וזה מוביל אותנו למסקנה אחרת לגמרי, שלא דיברנו עליה עד עכשיו, כי סם דיבר על במה הם יכולים להעניש ובמה הם יכולים, שזה הפסיק לעניין אותם, שהם הרימו ידיים, שהם אמרו, אוקיי, עם האיש הזה, מר נתניהו, אנחנו לא נגיע לשום סוג של ברית אזורית, לא ביום אחרי עזה, לא ברית הגנה שכוללת את סעודיה, קטר, האמירויות, בחריין, ירדן, מצרים וישראל, זה לא יקרה בתקופתו, האיש משחק רק בפוליטיקה, לכן אנחנו לא צריכים להיכנס בו חזיתית, אנחנו לא צריכים להיכנס איתו לאימון, זה לא חשוב, זה לא מספיק מעניין, זה גם אולי לא טוב אלקטורלית, למרות שזה בספק, אנחנו פשוט לא מתעסקים בזה.
כן.
נתניהו שם לב לזה, שמה זה נקרא לא להתעסק, זה שביטה איטלקית. כלומר, מה זה שביטה איטלקית? חס וחלילה לא נספק נשק, רק ג'ימי צריך לחתום על הטפסים, וג'ימי נסע לבקר את אמא שלו בבית אבות בפיניקס, אז זה מתעכב. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.
אוקיי, אלון, רק ממש ככה כדי לסגור את השיחה הזאת, אמרת שנתניהו מעדיף להסתכל על זה כעל אירוע שקשור לאיראן, שקשור, זה לא רק הכישלון הזה, אבל דווקא ביידן, כן, אבל דווקא ביידן מציע עסקה שבאה ואומרת, אוקיי, אם זה איראן, אז בוא נעשה משהו, נקים ציר נגד איראן, נעשה, תזרום איתנו, כאילו, לכאורה, כן.
זה כולל תשלום במטבע פלסטיני.
כן, שזה לא מוצא.
זה נתניהו לא רוצה,
הוא לא יכול, בעיקר לא יכול.
אני לא יודע לגבי הלא יכול, כי ההנחה היא שהוא נורא רוצה, אבל הוא שבוי או מוחזק בין ערובה בידי הצמד סמוטריץ' את בן גביר, עושה הקלות לנתניהו. הוא 15 שנים לא עשה כלום בעניין הזה, אז להאשים כן, עכשיו כן. את סמוטריץ'
לא, נכון, גביר, זה התפיסת עולם שלו כנראה.
זה האיש, בדיוק.
כן.
אבל זה בדיוק העניין, אתה יודע, אנחנו תמיד מתחמקים מהנושא הזה ומסתובבים מסביבו. בסוף, תקן אותי אם אני טועה, בסוף זה נראה הכל סיפור של מדינה פלסטינית. זאת אומרת, אם יש עימות בינינו לבין ארצות הברית, הדברים הטכניים והמשחקים האלה והווידאוים האלה זה, זה, זה בשוליים. אמריקה רוצה שאנחנו נפעל, או לפחות לא נערוס סיכוי למדינה פלסטינית בעתיד, ופה... ביבי אישית, ובוודאי הקואליציה שלו, פשוט רוצים בכל דרך אפשרית לחסל את האפשרות שאי פעם מישהו בגדה המערבית ייקח מהם משהו.
נכון, כי זה משפיע על אינטרסים אמריקאים, לא באופן ישיר, אבל באופן עקיף. אבל אני אגיד לך, אני יודע שאין לנו זמן, אז אני אגיד את זה במשפט אחד. האמריקאים מתחילים לשאול בכל רם, מה שמוביל למסקנה שישראל היא לא בעלת ברית. וזה מצב מאוד מסוכן בשבילנו, והטיעוני נגד שלא, לא, 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 חברים, אל תגזימו, ישראל היא כן בעל הברית, אבל נתניהו הוא איננו בעל ברית, זה נורא מתוחכם בחוג למדע המדינה בשיעור תיאורטי על, על, על איך מנהלים בריתות. בפועל, אין, אין הבדל בין ישראל לנתניהו מבחינת ארצות הברית. Okay. אם נתניהו מתנהג בצורה שאיננה בעלת ברית, כלומר, לא מתחשב באינטרסים אמריקאים, מצפצף על האמריקאים, מייצר דימוי לארצות הברית שהיא לא באמת יש לה השפעה על ישראל, כלומר, מחליש את ארצות הברית של אמריקה, ועל זה מסתכלים גם ביפן ובקוריאה הדרומית, אם אני מרחיב את העירייה, באותו רגע ישראל היא לא בעלת ברית.
כן. אלון פינקס, אנחנו נסתפק בזה. מספיק יפלת עלינו פצצות של טון. אם לא ביידן
פיל. עם הראש קרב הטקטי.
תודה.
תודה לכם.
תודה, תודה.
שלום, כאן דרור גלוברמן. לפעמים נדמה לכם שכולם מרוכזים רק במשימה שלהם ואף אחד לא מרים את הראש כדי לראות את התמונה המלאה? תתפלו, אבל זה קורה לא רק אצלנו, אלא גם בפרויקטים מורכבים ועיקרים. לפני כשנה התרסקה חללית יפנית בשווי מאות מיליונים בנחיתה על הירח רק בגלל כשל בממשק בין צוות הבקרה לצוות הניווט. אם אתם אלה שתמיד רואים את התמונה המלאה ולא מסוגלים להיות ראש קטן, התוכנית לתואר שני בהנדסת מערכות באפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, תהפוך אתכם למהנדסים שבלעדיהם אף פרויקט מורכב לא ממריא, ואיתם אף פרויקט לא מתרסק. עכשיו, עם תוכנית לימודים מעודכנת, המותאמת לצורכי ההייטק והחברות המובילות במשק, ועם צוות מרצים מנוסים מהתעשייה. ההרשמה בעיצומה, נצלו את ההזדמנות והרשמו עכשיו. לפרטים, חפשו בגוגל, ההבדל הוא אפקה.
שלום לעומרי זירחוביץ'.
אהלן.
כמו שאנחנו יודעים, ואולי אפילו הופתענו, ההייטק בישראל הוא בעצם משמש כבר שנים ארוכות, אבל בוודאי בחמש שנים האחרונות כאיזשהו קרית ביטחון של הכלכלה הישראלית כולה. הוא הפתיע נורא לטובה וטס לירח ולשמיים בקורונה כשכולנו היינו בבית וכל הכלכלה התרסקה ועמדה במקום. ואפילו בשנים שאחר כך, לאחר שבא איזשהו התקררות בהייטק, שנת 23, אפילו הרבעון הראשון של 24, יש פה גיוסים ויש פה אקזיטים ויש פה פעילויות, וחצי מההייטקיסטים לא עברו עדיין לחול, ונראה שההייטק מחזיק מעמד, וגם יש נתונים שמחזקים שהתמונה היא מעורבת, אבל היא עדיין לא שחורה. אבל השאלה היא עד מתי החוסן הזה יחזיק מעמד, ואתה בעצם מדווח שני דברים, שקודם כל שורה של אנשים באמת סולידיים, שעד עכשיו לא באו ואמרו דברים פניקיסטיים סתם ככה, מתחילים לדבר ולהזהיר ולהרים דגלים, ודבר שני, יש פה איזשהו טרנד שבכל מה שקשור לגיוס עובדים חדשים, אז כבר מעדיפים לגייס אותם באמריקה ולא בפה.
נכון, אז באמת נראה שההייטק יחסית שומר על, על חוסן, לא ראינו התפוצצות בועה ברוטלית, כמו שנגיד היה אחרי ה.com, אבל מה שכן, יש שאלה של, אוקיי, כנס, נגיד חברות, הם יצליחו לגייס כסף, ועוד מעט דבר על האם הם מצליחות בכלל עסקית, אבל לצורך העניין, אם הטרנד החיובי יימשך, והם יצליחו לגייס כסף, שאלה כמה ממנו יגיע לישראל, ואיך ייראה ההייטק בטווח של קצת יותר ארוך. ומה שאנחנו שומעים זה שחברות מאוד, נגיד, מעדיפות לגייס את העובד הבא שלהן בחול. ויש לזה כמה סיבות. הראשונה הם המילואים, כמה שקשה להגיד את זה.
לא עושים מילואים באוקראינה?
באוקראינה גם קשה לגייס. Okay. באמת, כן, יש שם עניין. באים פתאום...
אוקיי, okay, הייתה איזו תופעה של הליכה לאוקראינה לפני...
נכון, נכון. אנחנו בעצם הם קצת עוברות את מה שהם עברו באוקראינה, הם עוברות עכשיו בישראל יותר קרוב לבית, אבל... קשה להגיד את זה, אבל חוקי העבודה בישראל הפכו להיות קשים, בוא נגיד, לעיכול של, בטח של משקיעים זרים, עם המשקיעים הישראלים, ואנחנו רגילים, וכמובן רוצים לשמור על הבית.
אם אני צריך איש מחירות זריז וחריף, היום אני כבר עדיף ברוב המקרים לגייס אותו, לחפש אותו בחוץ לארץ.
נכון, אז יש כמה זה. קודם כל, חברה קטנה, שבעה אנשים, עובד מילואים או שניים שהולכים למילואים, יכולים מאוד מאוד לפגוע בחברה. עכשיו, גם אם אתה מקבל החזר כספי וכו', אתה לא מקבל החזר כספי מלא.
זה לא פותר את הבעיה, אנשים עושים 200 יום מילואים בחלק מהמקרים.
כי חייבים פה לעשות הבחנה בין התעשיות הביטחוניות, כל האלביטים למיניהם, שהאנשים שלהם גם משרתים בצבא, גם הם לקוחות שצורכים את מוצרי החברה, ויש שם איזה, לא יודע אם גילוי עריות, אבל איזה סינרגיה מאוד גדולה בין עובדים שגם עושים מילואים, גם חוזרים למחרת, גם משווקים לעצמם וכו'.
וגם מביאים פתרון צרכים.
כן, כן, ומקדמים את המטרה הכללית.
אין ספק, אנחנו מדברים יותר על את הסטארט-אפים ואת העשייה הרגיל, הוא נקרא לזה, הסטארט-אפים הרגילים או המסורתיים, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל כן, ואז זה אחד. שתיים, אתה בעצם לא יכול לפטר את האנשי מילואים, והמשקיעים, מה שאומר לנו, באמת זה משקיע, שהוא לא רצה להיחשף בשמו, אבל הוא באמת בן אדם לא פסימי ולא מתלהם בדרך כלל. אני חייב להגיד שאתה לי אחת השיחות הפסימיות איתו. המשקיעים הזרים, הוא אומר שהחברות לא עומדות ביעדים.
צריך להגיד שבימים רגילים, בהייטק, לגיטימי לפטר, לגייס, כמה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, זה נטול סנטימנטים. כשיש מלחמה, יש בזה יותר סנטימנט, נכון, והם לא אוהבים את זה.
אני לא מבין מה זה אומר לא עומדים ביעדים. לא עומדים ביעדים בתוכנית העסקית שהם הגישו בעת הגיוס. בסדר, אבל הרבה סטארט-אפים לא עומדים ביעדים, כי יעדים של סטארט-אפים זה משהו שמציירים בשביל
לגייס. אין ספק, אז יש לי שתי סיבות.
השאלה למה?
אז יש לי, קודם כל, המשבר הכלכלי.
העולמי.
העולמי, לא קשור לישראל, וזה אין ספק. אבל גם זה שאנשים מילואים, אנשים הולכים למילואים, גם זה לא רק אנשים מילואים. זה משפיע על כולנו, נכון? המשקיעים הזרים חושבים, האם זה קשור לזה שהעובדים ישראלים, והם אומרים, אז אתם לא עומדים ביעדים, אז תגייסו את העובדים בחול, ומתחיל לחץ של משקיעים זרים, והמשקיעים הישראלים אומרים, אנחנו לא נוכל לעמוד בחוץ, זאת אומרת, אנחנו מנסים, אנחנו זה, אבל אנחנו לא נוכל לעמוד בפרץ הזה של לא לגייס אנשים בחול. אז דבר השני, הוא כל מיני רצון להמשיכיות עסקית. זה התחיל בתחילת המלחמה, בסוף יש פה חשש שלא יודע, לא יהיה חשמל כמה ימים, או שלא יהיה אינטרנט. אז נכון, זה לא קרה עד עכשיו. אז בתחילת המלחמה הוציאו צוותים לחול, זמנית, לקפריסין וכו, והחזירו אותם. חלקם החתימו אותם שאם החברה תדרוש וזה, אז הם יחזרו עכשיו לחול. אבל הרבה בגלל הלילה האיראני של הטילים מאיראן, או החשש יותר ממלחמה בצפון, והחשש שלא יהיה פה חשמל וכו', המשקיעים דורשים, וגם לקוחות, הם רוצים להבין האם החברה תוכל להמשיך להתקיים בזמן מלחמה. ואז מה שקורה זה שאוקיי, אחרי שקצת נרגענו, ועכשיו החברות מנסות לתכנן את האסטרטגיה שלהן, הן פשוט מוציאות עובדים לחול, או מגייסות שם עובדים, שיהיו בפונקציות החשובות. זה יכול להיות אנשי תמיכה, וזה יכול להיות אנשי פיתוח וכו'. ואז כשאתה מקים מרכז כזה, חלק אדם במרכזים הקיימים שלך, אבל חלק אדם ממש הולך ומקים מרכז כזה, לא במדינות כמו הודו ופיליפינים, אלא בספרד או בארצות הברית או באנגליה, ברגע שאתה מקים מרכז כזה, ואתה שם שם את הפונקציות החשובות, אתה בעצם מייצר מרכז אלטרנטיבי שילך ויצמח. כן, זה לא, יכול
הם לא יחזרו הרבה. מיד כשלא יודע מה.
הם לא יחזרו בכלל.
אין היום שאחרי להחזיר אותם.
אין היום שאחרי, זה יהפוך להיות קבוע, ויכול בעתיד, ושוב הזרות בנובמבר, דצמבר ובמרץ, אפריל, ורואים שם, קודם כל שחברות מתכננות לגייס פחות עובדים ממה שהן תכננו. זאת אומרת, מבחינה עסקית, זה איזושהי אינדיקציה עסקית, לא משנה עכשיו מה הסיבה לכך, אבל אתה רואה שהם פשוט הורידו לגמרי את התחזיות גיוס להם בארץ. חוץ מחברות עד 10 עובדים.
אבל הן מידות שמתכוונות כן לגייס במקומות אחרים?
כן, זה ממש סקר שבודק על חול מול ישראל. אז בנובמבר, דצמבר זה היה כזה, קצת יותר חול, אבל גם ישראל. ועכשיו אתה רואה שאם הן מגייסות בישראל, זה שיעור זעום. היחיד ששורד זה חברות עד 10 עובדים, זה חברות שתחות יותר את העובדים הטכנולוגיים ולעבוד קרוב אחד לשני, וממש לא מתכוונות לגייס עובדים בארץ. והתחזיות צמיחה האלה הן עגומות מאוד.
איפה היעדים שמגייסים יותר? אירופה, ארצות הברית, ניו יורק?
שמעתי ספרד, שמעתי אנגליה, ארצות הברית.
בגלל איזה ניסיון להיות, מה, עדיין קרובות לישראל במונחים של שעות עבודה ו... מה ספרד? כאילו, איפה ספרד פתאום קצת לנו בסיפור הזה?
נגיד ברצלונה יש הרבה...
כן, אבל מה ברצלונה נותנת? השוק באמריקה, החברה בישראל,
עוד עובדים. זאת אומרת, אני מניח שזה אזור שיש בו פחות תחרות על עובדים מאשר מקומות בארצות הברית, וגם בארצות הברית הם הולכים למקומות ספציפיים, לא בהכרח, נגיד מישהו זרק למיאמי, לא בהכרח אתה יושב בסן פרנסיסקו, אתה מנסה למצוא מקום. ואגב, עוד תופעה קצת אולי סתם מסקרנת, שמנכ"ל אומר לי, תשמע, אני פשוט מעסיק ישראלים שעוזבים את הארץ. הם מחפשים עבודה בברצלונה, למשל.
כן.
הם לא, אני לא עושה להם רילוקיישן, אני לא משלם להם רילוקיישן, אוקיי? זה גם עולה כסף.
לוקחים אותם כמקומיים, לצורך
העניין. כן,
בעצם אומרי, אנחנו בשנים האחרונות הסתכלנו על כיפי הגיוסים, וגזרנו מזה שזה אומר יותר צמיחה של התעשייה, יותר תעסוקה וכו'. יכול להיות מצב שבו אנחנו נראה גידול בגיוסים, וראינו התאוששות מסוימת בגיוסים ברבעון האחרון, אבל זה לא אומר שהכסף הזה מנותב להתרחבות פה בישראל.
בדיוק, אז ראינו התאוששות, ורואים קצת התאוששות גם בנתונים של המשרות הפנויות, בגלל הגיוסים האלה, אבל זה לא, זה עוד לא התאוששות, וכן, זה בדיוק מה שעלול לקרות. ואז היה החזון, נקרא לזה המודכן, של השנים האחרונות של ההייטק הישראלי, זה כבר לא למכור חברות, זה להישאר חברות גדולות, וכל המנכ"לים ניסו להביא כמה ש... ומנכ"ליות ניסו להביא כמה שיותר עובדים בישראל, נכון? כמה שאתה יכול להביא, זה כבר לא יקרה. זאת אומרת, יכול להיות שיהיו חברות ישראליות שהן פשוט יהיו גלובליות, הן כן יצמחו, המנכ״ל אולי יישב בחול וכו, אבל בארץ תישאר איזה ליבה. תהיה תעשיית הייטק, תהיה קיימת, אבל תישאר ליבה, אתה לא תביא איתן שם חירות, אתה לא תביא איתן שם תמיכה, בטח כשאין לך איזשהו יתרון מאוד גדול. פעם היית אומר, בסדר, אוקיי, זה לא הישיווק הזה, אבל הוא...
כשדיברת על המשכיות ועל הבעיה שעשויה להיווצר מאיזשהו הפסקות חשמל לכמה שעות או לכמה ימים, זה בגלל שרבות מהחברות הן עדיין חברות, מה שנקרא סאס, זאת אומרת, חברות שהמודל והמוצר שלהם בעצם יושב על ענן, ולכן היציבות של הקווי תקשורת והענן היא קריטית.
נכון, זה בסוף...
כי זה לא פיתוח, במובן, זאת אומרת, זה חברות שמפתחות, אבל המוצרים שלהם, והם מנסים למכור על או לתת את השירות שלהם על קווי תקשורת.
תראה, האם חברה שמייצרת פה שבבים יכולה, אתה יודע, לשים, לא יודע, גנרטורים ולהמשיך לייצר? יכול להיות, אבל אז יש לה בעיות אחרות. אולי לא אפשר להגיע למפעל, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה יהיה פה בחוי. יש גם חברות כאלה שיוצאות מתחת לרדאר. אני חושב שבאופן כללי, תפיסת הסיכון כלפי ישראל גדלה. מבינים שמה שקרה, נגיד, מול איראן, יכול לקרות פה עוד כמה פעמים, שמתישהו, בשנים הקרובות, יכולה להיות מלחמה עם לבנון, גם אם זה לא יהיה עכשיו. ואין שום סיבה להיות תולין על הדבר הזה. אגב, השכר לא בכך ירד. הוא כנראה, הוא אפילו עלה, הוא הגיע לשיא, כנראה בגלל ש... עובדים יותר זולים או לא טכנולוגים שילמו את המחיר, ואז זה ככה העלה את הממוצע, אבל זה לא שזול פה, זאת אומרת, זה לא שיש...
כן, זה לא מציע כמו שהיה פעם.
בדיוק, אז אין להם באמת סיבה, אני באמת באמת חושב שזאת מגמה מדהיגה לעתיד של
הייטק. אם מסכמים את השיחה הזאת, מצד אחד, עצם היכולת של יזמים סדרתיים פה היא עדיין בביקוש רב, אנשים בכל העולם, ובגלל בארצות הברית, רוצים להשקיע במיזמים ישראלים חדשים, סומכים על החדשנות והיכולת שלהם להיות ככה בקו ראשון, אבל מבחינה תפעולית, הם
לא אוהבים שהם בקו ראשון גם
בעצם. הם לא אוהבים בדיוק שהם באותו קו ראשון לחזית, והם רוצים דרגות ביטחון, אז זה להעביר...
זה אגב, בדיוק הפוך בתעשיות הביטחוניות, הן מסגשגות, כי המוצרים שלהם עכשיו בשימוש, ובודקים אותם, ואפילו לילה הכתב"ם עם האיראני הזה, גם כן, אתה יודע, זה תצוגת תכלית של הרבה מאוד מערכות. עומרי, תודה רבה.
תודה לך.
תודה. שלום לרז סגי, ראש עיריית ראש העין.
צהריים טובים, שלום וברכה.
אז קודם כל גילוי נאות, אני גר לא רחוק מראש העין ומצומת קסם, תכף נדבר עליה. סמי גם כן בעצם בקו אוויר, לא גר מי יודע מה רחוק מהעניין.
כן, אבל אני לא רוצה להתערב בענייני הפנימיים של עוד השרון.
למה אתה מגלה? טוב, אבל ברצינות, אנחנו פה בדיון ככה שבעלי הרבה סימני שאלה, ומגיע לנושא של NIMBY, של Not In My Backyard, מה שנקרא. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו שומעים ורועדים מחשש שעוד מעט חס ושלום לא יהיה מספיק חשמל בישראל, גם בפיקים של חברת חשמל כשיש גלי חום, כמו שראינו לפני שבוע וחצי, ודאי ובוודאי באירועים ביטחוניים, אם וחד ושלום וכאשר יחליטו מצפון לכוון דווקא למתקני אנרגיה, אז צריך עוד יכולת ייצור וצריך יתירות, ואנחנו מודאגים מאוד מהעניין הזה. אבל מצד שני, ברגע שמדינת ישראל מחליטה לבנות עוד איזשהו תחנת כוח במרכז, אז כל השכנים של התחנה העתידית מתנגדים. איך פותרים את הבעיה הזאת?
אז בוא נתחיל בבסיס. תחנת קסם זו תחנה שנועדה להחליף את תחנת רידינג. עכשיו, השאלה הראשונה, זה למה צריך לסגור את רידינג? אני אגיד לך, את רידינג לא סוגרים כי היא לא מובילה את החשמל לאן שהיא צריכה, או לא קרובה מספיק לאן שהיא מובילה את החשמל. תחנת רידינג מספקת את החשמל לגוש דן, לתל אביב ושכנותיה. אז למה סוגרים את תחנת רידינג ומעבירים את היצרה, את תחנת הכוח לכפר קסם ולראש העין, וסוגרים את רידינג? כי שם האדמות יקרות ורוצים למכור אותם לכל המרבה במחיר. אז מה שיצא בפועל, יצא בפועל שמי שנהנה מהחשמל אלה תושבי תל אביב, מי שיסבול את הזיהום זה תושבי ראש העין, כפר קסם, המועצה האזורית דרום השרון, הוד השרון, אלעד, אורנית והשומרון, ומי שיהנה מהארנונה ומהרווחים של התחנה, זה מאיר שמיר, חזי קוגלר וקיבוץ גבעת השלושה. איזה יופי. ואם אתה שואל אותי אם זה לא נימבי, זה הסטפטה של הנימבים.
לא, אבל מצד שני, אותה תופעה של פינוי קרקעות יקרות בתוך תל אביב, והעברת פעילויות, זה יכול להיות סניפי בנקים, חברות ביטוח וכדומה, ראש העין, לצורך הדוגמה, לא רק ראש העין, רמת גן, הרבה מאוד ערים בגוש דן, נהנות מזה שתל אביב מתפנה מכל מיני פעילויות, חלקן מזהמות יותר, חלקן מזהמות פחות, ומתחילות ככה להתפזר ברחבי המדינה. מה לעשות? המדינה הזו גם קטנה, גם גדלה בצורה, גדלה בבחינת אוכלוסייה, וגם חלק מהפעילויות גם משרתות אתכם, כי יש לכם אזור תעשייה שהולך ומתפתח.
אז כן, על הראש של אזור התעסוקה והמסחר הגדול של ראש העין, יקימו תחנת כוח. זה בהחלט מעודד יזמים ותושבים לבוא לעבוד שם. אני לא בטוח שזה נכון. אבל אני אגיד לך יותר מזה. גם אם אני לא הולך למאבק ללמה סוגרים את רידינג, שהיא תחנה קיימת שאפשר להחליף לה טורבינות לחדשות יותר, ולהפוך אותה ליצרנית חשמל זריזה וטובה. אני חושב שצריך ללכת לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת. וכל המסמכים שמוציאה חברת חשמל לא מדברים על כך שיש חוסר בחשמל, אם באמת ילכו לכיוון הזה. היום כשיש אגירה ויש פאנלים סולאריים, אפשר למלא את השטח שבו המועצות האזוריות, המועצות המקומיות והעיריות, רק פה באזור תחנת הכוח, יודעות להשלים את מה שנדרש כדי לספק חשמל, והיתרון בחשמל הזה, שהוא נקי, שהוא מתחדש, שהוא מנצל את אנרגיית השמש שלא עולה כסף.
כן, הוא בעיקר גם לא עובד בלילה, שאחרת לא היינו מקיימים את השיחה הזאת.
בוודאי עובד בלילה, בשביל זה יש מתקן הגירה. התקנתי בזמנו בסונול, מתקן הגירה בפלוגות, בצומת פלוגות, יש שם מתקני פאנלים סולאריים. הפאנלים הסולאריים תפקידם לטעון את מתקן הגירה, והמתקן הגירה פולט את החשמל, כן? מספק את החשמל חזרה כאשר אין שמש. אין בעיה לעשות את זה.
רז, אני רוצה לציין שמחר, יום שני, 24 לחודש, במחלף קסם, אתם קוראים לכלל התושבים של בראש העין וגם כל היישובים באזור לבוא למחאה, להפגנה גדולה בשביל להביע את התנגדות שלכם לבניית תחנת הכוח שם אצלכם. יש לי שאלה שמאוד מסקרנת אותי, למרות שהיא לא קשורה ב-100% לשיחה שלנו, זה, אתה חושב שיבואו אנשים? מאוד מעניין אותי לראות אם אנשים יבואו יותר בשביל דבר שנוגע להם אישית ברמה של תחנת הכוח ליד הבית, מול נושאים יותר לאומיים. לכמה אנשים אתם צופים מחר?
קודם כל אתה צודק. עם ישראל סתווה והפגנות ומחאות.
כן, זהו.
אני מאמין שתושבי ראש העין ייקחו את גורלם בידם ויבואו מחר בהמוניהם. אני לא יודע להגיד מספר, אני קטן בניחושים, אבל מחר בשש בערב, בשטח שאמורה לקום תחנת הכוח, 700 מטר מבתי התושבים הקרובים מראש העין ו-500 מטר מבתי התושבים מכפר קסם.
איפה זה נמצא בדיוק? תכוון אותנו. אני חושב שרוב המדינה מכירה את מחלף קסם בגדול.
אז תחשוב על המשולש שנמצא ממש צמוד למחלף מצד צפון מזרח. ממש קרוב, בין אזור התעסוקה של כפר קסם, בין ההנגרים הלבנים של כפר קסם, לבין המחלף.
זה קוראים לזה אזור תעשייה אפק? פעם קראו לזה?
לא, פארק אפק, פארק אפק הוא מזרחי, הוא עוד יותר מזרחה.
כן, זה בין הצומת לבין אפק, לצורך העניין.
בין שני המחלפים, יש מחלף שנקרא אבן העזר, לבין מחלף שנקרא מחלף קסם, אז קרוב מאוד למחלף קסם בין שני המחלפים.
אתה נותן לי רעיון, אתה יודע, בחברת אל על, העובדים, הבכירים ודאי, מקבלים טיסות בחינם, בחברת חשמל, רחמנא ליצלן, רבים, אולי כולם, מקבלים חשמל בחינם, למה לא הומצא איזשהו נוסחה שאנשים שממקמים לידם מתקן מזהם במידה מסוימת, אולי לא יפה אסתטית, אולי גם מרעיש, אולי מאמיס גם על התחבורה של האזור, למה נותנים להם, לא נותנים להם איזושהי הטבה שתמתיק במשהו את התגלולה ואתה יודע, תפצה אותם במשהו? זה יכול להיות בהנחה קלה במחיר החשמל, זה יכול להיות אולי בהבטחה לקדימות במקרה של הפסקות חשמל. מישהו חשב על הנוסחה הזאת?
תשמע, כשעובד חברת חשמל מקבל חשמל חינם, אז הוא מקבל הטבה. כאשר מקימים לך בצמוד לבית, בניגוד מוחלט
להבלטות... לא, אז אני מקבל מנוס, אני מקבל כנס.
לא, לא, רגע. התחנה מוקמת, בזמנו כשרצו לפרק את רידינג בהתחלה, ההצעה הראשונה הייתה להקים כמה עשרות או כמה מאות תחנות כוח של 15 עד 17 מגוואט. התחנה שמקימים כאן היא 780. אגב, המשרד להגנת הסביבה פסל את התוכנית הזאת של כמה עשרות תחנות כוח קטנות כאלה, כי הוא טען שאסור להפעיל אותם בצמוד לאוכלוסייה. אז כאן אתה מקים תחנה שגדולה מהם פי 100 בצמוד לבתי תושבים. שום הקלה, לא, אתה היית מוכן לקבל איזה הקלה שמסכנת את ילדיך או את רעייתך בהיריון או את אביך הקשיש, מכיוון שכדי לעשות אנרגיה שאפשר לעשות אותה בדרך אחרת? אבל אם לא די בכך, התחנה מוקמת, זאת לא תחנת גז, ושאף אחד לא יספר לנו סיפורים. התחנה הזאת מופעלת על גז וסולר, ושני מחלי סולר בני 9,000 קוב, 18 מיליון ליטר מונחים על האקוויפר הגדול במדינת ישראל, אקוויפר ירקון תנינים. וזה אסון אמיתי, כי פעם אחת נזילה של סולר לתוך האקוויפר הזה תשמיד אותו, ופעם שנייה זה מסכן את זה מבחינה ביטחונית. אתה מבין איזה...
כן, אני מבין את זה. תגיד לי, רק בשביל להשלים את התמונה, יש אזור בישראל, בנגב, נכון, יש שם תושבים, בדואים ואחרים, אבל זה האזור שבכל זאת, עם הכי פחות אזרחים מסביבו, ששם מתקינים את רוב המפעלים הפרובלמטיים בישראל, אנחנו מכירים את העניין הזה. למה בעצם לא בונים את התחנות הללו במקומות האלה? אני שואל כאילו, מה רציונל לשים פיזית את המתקן דווקא שם?
תשמע, מבחינה הנדסית, זה כמעט קסם, כמו השם של הצומת. יש שם קו הגז הלאומי עובר שם לאורך כביש 6, ושני קווי מתח עליון, אחד 161 קילוואט והשני 400 קילוואט, והם חוצים זה את זה בדיוק בנקודה הזאת, מקום נפלא להקים תחנת כוח. כמו שאמרת, באירופה הרדיוס הקרוב להקים תחנת כוח בצמוד ליישובים, אם אני זוכר נכון, הוא 10 קילומטר, והרחוקים בסקנדינביות הוא 15 קילומטר. אז אני אומר, אפילו אם היו בונים ברדיוס של 5 קילומטר, אני משער שזה היה מקטין מאוד את ההתנגדות שלנו, אבל 500 מטר ו-700 מטר זה באמת, זה הערובה היא לתוך המרפסת שלך, זה באמת מוגזם.
מה הנוחות זמנים של הדבר הזה? זאת אומרת, ניתנו האישורים, אני מבין, אבל מתי אמורים לעלות לשטח, ומתי התחנה הזאת אמורה להתחיל לעבוד, אם חס ושלום מבחינתכם לא תצליחו לעצור ולהעביר אותה?
אז אני מאמין שאנחנו כן נצליח להכשיל אותה. ב-24 ביולי, זה עוד חודש בדיוק, תידון העתירה שלנו, של פתח תקווה, של מועצה אזורית דרום השרון, של כפר קסם, של אורנית, של ברקן ויישובים אחרים, תידון בבית המשפט בבגץ, ואני סמוך ובטוח, ואני גם סומך את ידיי על שופטים, שהם יבינו שדבר כזה לא יכול להיות שעבר את כל מוסדות התכנון, מבלי שאף אחד יקרא את מה שכתב משרד הבריאות ואת המשרד להגנת הסביבה. עם כל הכבוד לאנרגיה, יש גבול לכל תעלול.
מי הבעלים של התחנה?
משולש של בעלים. אחד זה מאיר שמיר מהביטוח, השני זה חזי קוגלר שהיה מנכ"ל משרד האנרגיה והתשתיות לשעבר, והשלישי זה קיבוץ גבעת השלושה, שלקח קרקע שהוקצתה לו בשנת 51 לצורכי חקלאות, למרות שההקצאה נגמרה, וכמובן שהוא לא יבנה בכניסה לחדר אוכל, כי אם זה לא מפריע, אז שיבנה מול בתי הילדים שלו, למה הוא בונה את זה אצלנו?
ואם הוא יבנה מול בתי הילדים שלו, זה טוב לכם? הרי אתם קרובים לגבעת השלושה.
אני חושב שהוא לא היה בונה, אבל קודם כל זה מרחיק את התחנה לשניים וחצי קילומטר מראש העין. קיבוץ גבעת השלושה בחר את השטח הזה בדיוק בשביל זה. הוא לקח ואמר, אני מרחיק את השטח לשטח הכי רחוק מהקיבוץ.
רסגי, אני מאחל לכם הצלחה מבחינתכם לפחות במאבק הזה.
אתה יודע שההצלחה שלהם זה אומר שהוא הצליח לגלגל את זה ליישוב אחר. ואז נדבר עם ראש העיר הבא שזה גולגל אליו.
יש את הפתרונות, לא דיברנו, אנחנו צריכים להשלים את השיחה עכשיו עם רון חולדאי ולהגיד לו מה, יש לך בעיה שנחזיר את זה לרידינג?
רז, תודה רבה.
מצוין, תודה רבה לכם, כל טוב.
תודה.
זהו, אז עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריל, תודה רבה לך.
סמי פרט, תודה רבה לך.
תודה רבה גם לנערה מלכין, דן ברומר ואברי רוזנצבי שעורכים אותנו. נפגש מחר אותה שעה, אותו מקום. ביי ביי.
להתראות.